אנחנו ביום רביעי, פרשת תצווה, פרק כ"ט, פסוק א'. עד פה סיימנו את כל מבנה המשכן בפרשה הקודמת, את כל בגדי הכהונה בפרשה הזו, סיימנו אתמול. עכשיו התורה מביאה מה היה הסדר של הקורבנות המיוחדים שמשה רבינו הצטווה לעשות כשאהרון ובניו נכנסים לחנוך את עצמם בעבודה במשכן. אז יש כאן פירוט של קורבנות, חלקם נלמד היום, ההמשך יהיה מחר. אומרת לנו התורה, פסוק א', וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם, לכהן לי. לקח פר אחד בן בקר, ואילים שניים תמימים. צריך לקחת שלוש בהמות, אחד פר, ושני אילים. רש"י מתייחס למילה שכתובה פה לקח. רש"י כמו כך, המילה לקח זה כמו המילה כך, כי בדרך כלל המילה של כיחה כתובה בלי למד, כתוב אקח, תיקח, איקח, הם בדרך כלל אין למד במילה הזו. לפעמים אומרים לקיחה, לקיחה זה עם למד. אומר רש"י לקחתי, אז אומר רש"י לקח וכך זה אומנם שתי גזרות, אין? זה שתי גזרות שונות של המילה, אחת של לקיחה ואחת של לקיחה, ולהן פתרון אחד, אבל המשמעות היא אותה משמעות בדיוק, ללשון תיקח כך וזה וזה. פר אחד, למה צריך לקחת את הפר? לחפר על מעשה העגל שהוא פר, כיוון שהעגל הוא פשוט הוא קטן, אבל זה מפר, לכן צריך לקחת את הפר בשביל לחפר את העניין של העגל. והדבר מדויק במיוחד שהמילה אחד כתוב מיד אחרי המילה פר, לא כתוב פר בן בקר אחד, אלא פר אחד בן בקר. דהיינו שהמילה אחד יש לה איזה דגש מיוחד שקשור לפר, והמילה הזו מדגישה שלוקחים פר אחד עם משמעות שהוא בא לחפר על ה... זה פר ידוע על העניין של העגל. פסוק ב', ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן, סולת חיטים תעשה אותם. בנוסף לשלושת הבהמות צריך להביא 30 סוגי לחמים, כל סוג מכל סוג 10. לסוג אחד קוראים לחם מצות, לסוג השני קוראים 3 כפול 10 זה 30. שלוש סוגים, מכל סוג לוקחים 10. לחם מצות זה הסוג הראשון, חלות מצות זה הסוג השני, ורקיקי מצות זה הסוג השלישי. שלוש סוגים. לא, זה לחמים שהיו צריכים להביא באותו יום, כפי שנראה בהמשך גם מה עושים עם הלחמים הללו. רש"י מפרט את שלושת הסוגי הלחמים ואומר ככה, הוא מצטט מהפסוק את השמות של שלושתם, ולחם מצות וחלות מצות ורקיקי מצות. אומר רש"י, הרי אלו שלושה מינים, שלוש סוגים, ומה ההבדל בין שלושתם? אז רש"י אומר ככה, הראשון שקוראים לו לחם מצות, מה זה? הוא רבוחה. לראשון קוראים רבוחה. יש, ונלמד בעזרת השם לסוף ויקרא בפרשת צו, יש שם סוג לחם שקוראים לו מורבכת. מורבכת ורבוחה זה אותו דבר. פה קוראים לזה לחם מצות. מה, איך עושים את זה? שם המבואר שהוא עובר שלושה תהליכים. לוקחים, קודם כל, עושים ממנו בצק. שלב ראשון, כשהוא בצק, שמים אותו במים רותחים. זה נקרא חליטה. אחרי ששמים אותו במים רותחים, הוא כבר מקבל את החליטה שלו, שמים אותו בתנור ואופים אותו. זה שלב שני. ואחרי שאופים אותו בתנור, אז לוקחים אותו וקולים אותו בשמן, אחרי האפייה. שלושת השלבים הללו עם הרבה שמן.
תיגונים אותו בשמן?
כן, תיגון בשמן, עם הרבה שמן עמוק, עם הרבה שמן. וזה נקרא לחם מצות. קוראים לזה רבוחה, זה הסוג הראשון. הסוג השני נקרא וחלות. הסוג השלישי נקרא ורקיקים. רש"י אומר ככה, לחם מצות, מה שכתוב פה לחם מצות, אז היא הקרויה למטה בעניין חלת לחם שמן. בעזרת השם נגיע בפסוק חף ג' שנלמד בשיעור של מחר, כתוב שם את הלשון חלת לחם שמן. אז מה שהתורה קורא לזה בהמשך חלת לחם שמן, פה קוראים לזה לחם מצות. ולמה קוראים לזה חלת לחם שמן? אומר רש"י, הסיבה היא על שם שנותן שמן ברווחה. בסוג הזה של רווחה שמים כמות כל כך גדולה של שמן כנגד החלות והרקיקים. בשני הסוגים הנוספים, שזה חלות מצות ורקיקי מצות, גם בהם יש שמן. רק בהם ההבדל בין השמן, כפי שנראה עוד מעט, השמן בא אצלהם בצורה מעטה ושונה. סך הכל הוא היה לוקח כמות של חצי לוג שמן, כמות גדולה של שמן, מחלק את החצי לוג לשני חלקים. רביעית הלוג הולך לרווחה. והרביעית הלוג השני עצמו הוא מחלק לשניים. שמינית הולך לחלות מצות, ושמינית הולך לרקיקי מצות. מה ההבדל? חלות מצות, שכתוב בפסוק במפורש בלולות בשמן, זה לוקחים את אותו שמינית הלוג, ומתי שעושים את הבצק הזה, אז מערבבים את זה כבר בעת הלישה שלו עם שמינית הלוג שמן. לעומת זאת, לא, לעומת זאת ברקיקי מצות, איך הלשון? משוחים בשמן. מה זה משוחים? כשעושים את הבצק, עושים את זה בלי שמן. ואחרי האפייה, מושכים על זה, מורחים על זה שמן מלמעלה. זאת אומרת, כמות השמן שיש בה משיכה של הרקיקי מצות זה שמינית הלוג. וכמות השמן שיש בחלות מצות בבלילה שלו זה גם שמינית הלוג. וכמות השמן שיש ברווחה, שזה לחם מצות, זה רביעית הלוג, זה נקרא שנותן שמן ברווחה כנגד החלות והרקיקים.
אף אחד מהסוגים פה הוא לא מצות
המצוות. לא, לא. עכשיו אומר רש"י, וכל המינים באים עשר עשר חלות. כל המינים האלה, כמה זה? מכל אחד זה עשר, כך שבסך הכל 30. יש לנו 30. יש עשר רווחה, עשר חלות ועשר רקיקים. בלולות בשמן, מה שכתוב על החלות שהן בלולות בשמן, אומר רש"י, כשאין קמח יוצק בהן שמן ובוללן. פה שמים שמינית הלוג שמן בבלילה עם הקמח.
מה זה בלילה?
בלילה זה שמערבבים. וברקיקים כתוב משוחים בשמן. מתי מושכים את זה בשמן? אומר רש"י, אחר אפייתן, אחרי שהוא אופה, מושכן כמין כף יוונית. הוא מושך עליהם שמן בצורה כמו כף יוונית. איך נראית כף יוונית? אומר רש"י, שהיא עשויה כנון שלנו. זה כמו נון, לפעמים מציירים את זה כמו חטא, על כל פנים זה כמו חצי עיגול כזה, זה נקרא כף יוונית. ומה הסיבה ששמים דווקא את האות כף הזו יוונית? זה מרמז על האות הראשונה של הכהנים. כהן זה באות כף, לכן הפעולות, כפי שנראה גם בהמשך, שהוא היה שם שמן על הכהנים עצמם, גם שם הוא היה עושה את זה בצורה כזו, לרמז על האות הראשונה של כהן.
עכשיו מי עשה את הלחם?
הכהנים עצמם? כתוב בפסוק שמשה רבינו צריך להכין את הפר ולהכין את הלחם.
משה רבנו בעצמו?
משה רבנו עושה את הכל. ביום הזה הראשון זה מה שמשה רבנו צור. אחר כך זה פעולה חד פעמית רק ביום הזה של משיכתם לכהונה. זה לא קורבן יום יומי. פסוק ג' פסוק ג' ונתת אותם על סל אחד והקרבת אותם בסל. ואת הפר ואת שני האלים. יש לו סל אחד גדול שיש שם 30
לחמים,
וביחד עם זה הוא מניח, יש לו מהצד פר ושני האלים. עכשיו מה עושים עם כל זה? אז התורה מתחילה לפרט מה עושים. פסוק ד', לפני זה נראה את רש"י על פסוק ג', והקרבת אותם, לאן תקריב אותם? לא כתוב בפסוק לאן, כתוב והקרבת. אומר רש"י, אל חצר המשכן, כי כאן אי אפשר להגיד הכוונה והקרבת מלשון קורבן על המזבח, כי כפי שנראה בהמשך שנלמד את פסוק חף ג' ופסוק חף ה' שנלמד בעזרת השם בשיעור של מחר, אז נראה שעל המזבח לא שמים את כל ה-30 לחמים. אז אי אפשר להגיד שהכוונה פה והקרבת למזבח, אלא מה הכוונה והקרבת? אל חצר המשכן. תקריב את זה לחצר של המשכן ביום הקמתו. כאן מדובר ביום שמקימים את המשכן, כל זה ביום הראשון, שיקריב לאזור של חצר המשכן את כל מה שהבאנו קודם בפסוק א' וב'. עכשיו פסוק ד' אומר, ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים. אומר רש"י, ורחצת, זאת טבילת כל הגוף. אמנם כתוב כאן ורחצת, ולא כתוב איך ומה לרחוץ, אז כתוב במר"ן מפראג אומר, שלומדים את זה מגזירה שווה, כתוב במקום אחר, ורחץ במים את כל בשרו. ופה כתוב ורחצת במים ולא כתוב מה, אז מזה מהפסוק ההוא מבינים שכשכתוב ורחצת, הכוונה פשוט לטבול במים. פסוק ה', ולקחת את הבגדים והלבשת את הארון, את הכותונת ואת מעיל האפוד ואת האפוד ואת החושן, ואפדת לו בחשב האפוד. אומר רש"י, ואפדת, מה הכוונה? קשת ותקן החגורה והסינר סביבותיו, כמו שכבר למדנו בעריכות על האפוד, פשוט תלביש אותו ותקשור לו את החגורה בצורה מסוימת, החשב בצורה מסודרת. פסוק ו, פסוק ו, ושמת המצנפת על ראשו ונתת את נזר הקודש על המצנפת. אומר רש"י, נזר הקודש, מה זה? זה הציץ על המצנפת. אומר רש"י, כמו שפירשתי למעלה, מה שלמדנו אתמול באריכות, שהציץ, החוט האמצעי, נמצא על הכובע. אומר רש"י, על ידי הפתיל האמצעי, הפתיל האמצעי הוא נמצא על המצנפת, ושני פתילים שבראשו הקשורים שלושתן מאחורי העורף. יש עוד שני פתילים בשני הצדדים של אותו טס, שהם קושרים אותו, שלושתם יחד הופכים להיות קשר על העורף, ונותנו על המצנפת כמין כובע. ואז יוצא שהמצנפת, שהנזר הזה מתלבש על המצנפת כמו כובע שמתלבש מעליו. פסוק ז', אחרי שתלביש את אהרון הכהן את כל הבגדים, ולקחת את שמן המשחה, ויצקת על ראשו ומשכת אותו. אומר רש"י, ומשכת אותו, איך הוא מושך שמן על ראשו של אהרון? אף משיכה זו כמין כף יוונית. גם פה זה אותו צורת משיכה, נותן שמן על ראשו ובין ריסי עיניו ומחברן באצבעו. זאת אומרת, הוא שם חלק העליון שמן, אחר כך בין ריסי העיניים הוא שם שמן, אחר כך הוא מהאצבע הוא מחבר את זה, ואז בחיבור יוצא חיבור כמו כף יוונית שאמרנו קודם, שהוא מחבר אותם יחד אחרי שהוא מלביש אותם, קוראים לפי השמן. אחר כך אומרת התורה בפסוק ח', ואת בניו תקריב וילבשתם כותנות. פסוק ט', וחגרת אותם אבנת אהרון ובניו, וחבשת להם מגבעות, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, ומילאת יד אהרון ויד בניו. זאת אומרת, פה סיימנו את כל הבגדים, כי הרי קודם שהבאנו את הבגדים בפסוק ה' וו', את רשימת הבגדים שהוא מלביש את אהרון, לא ציינו שם את האבנט, גם לא ציינו שם את רק את הכותונת של אהרון ציינו, אבל את האבנט לא ציינו. אז פה התורה, כשמדברת על האבנט בפסוק ט', אז הוא אומר, חגרת אותם אבנט אהרון ובניו, ולבני אהרון הוא שם את המגבעות, לא כמו אצל אהרון שזה מצנפת, ואז בעצם הוא הלביש את את כל הכהנים, את כל הבגדים. פסוק ט' מסביר רש"י, והייתה להם, מה הכוונה והייתה להם? מילו ידיים זה לכהונת עולם. זה שאתה, כתוב, מילאת יד אהרון ויד בניו. אתה, למדנו כבר בשיעור של אתמול, שמילוי הידיים זה כינוי שאתה נותן סמכות למשהו תמידי, אז בזה שאתה עכשיו תיתן להם את התפקיד הזה, תלביש אותם, תמשך אותם, זה יעשה אותם לכהנים לנצח. ומילאת על ידי הדברים האלה, על ידי שאתה תעשה בדיוק את הסדר הזה, אתה תמלא יד אהרון ויד בניו. מה תמלא להם ביד? אמרה שבמילוי ופקודת הכהונה, מה שאומרים יד, לשים ביד, זה כמו שאמרנו קודם, כשאתה ממנה אותו, זה נקרא שאתה מכניס לו ליד, כמו שרש"י אמר, הסדר שנותנים איזה כפפה כזו, מה שלמדנו אתמול, שהשליט רוצה לתת תפקיד אז לאדם, אז הוא נותן לו בית יד, איזה כפפה כזו, וזה הסמכות, זה צורת הנתינה. פסוק י', והקרבת את הפר לפני אוהל מועד, שמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר. עכשיו התורה מתחילה לפרט מה עושים עם אותם קורבנות שהוא הביא. הוא הביא פר אחד ושני אלים, קראנו קודם, אז הולכים לפי הסדר. קודם כל לוקחים את הפר, ואהרון ובני אהרון סומכים את הידיים שלהם על הראש של הפר. אחרי שהם סומכים את ידיהם על ראש הפר, אומרת לנו תורה בפסוק י' ושחט את הפר לפני אדוני, פתח אוהל מועד. אומר רש"י, פתח אוהל מועד בחצר המשכן שלפני הפתח. כי הוא לא ממש שחט את הפר בפתח של אוהל מועד, בפתח של המשכן. כי המקום איפה הקורבן הזה הוא קורבן חטאת. קורבן הפר הזה הוא חטאת. בדרך כלל, איפה שוחטים קורבן חטאת? שוחטים אותו בצד הצפוני של המזבח. המזבח איפה עומד? מחוץ לאוהל מועד. המזבח עצמו נמצא, אוהל מועד זה הכינוי למבנה, למשכן, שהוא כולו מכוסה עם היריות שלמדנו בהרחבה, והמקום ששוחטים הוא מחוץ לאוהל מועד, לא ממש בפתח, אלא בצפונית למזבח. כן, כי אמרנו שדרומית למזבח, אם אתם זוכרים למדנו, זה הכבש, והוא מגיע עד הקלעים שבצד הדרומי, בצד הצפוני של המזבח, שם שוחטים את קורבן החטאת. אז מה הכוונה פה שהוא שוחט את הפר לפני השם פתח אוהל מועד? אמרה שפתח אוהל מועד הכוונה בחצר המשכן שלפני הפתח, במקום המיועד לשחיטת החטאת. פסוק י"ב, אחרי שתשחוט את הקורבן ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעיך, ואת כל הדם תשפוך אל יסוד המזבח. דהיינו, הוא לוקח את הדם, ורש"י אומר מה הוא עושה, כתוב בפסוק ונתת על קרנות המזבח, לא שהוא עומד למטה והוא זורק את הדם לכיוון הקרן של המזבח, אלא רש"י אומר על קרנות למעלה בקרנות ממש. זאת אומרת, הוא צריך פשוט לעלות למעלה למזבח, לעלות בכבש, להגיע לקרן ועם האצבע שלו לשים על הקרן של קרנות המזבח את הדם. ואת כל הדם, מה הכוונה את כל הדם? לא את כל הדם, כי הרי חלק מהדם הוא שם על קרנות המזבח. למה הכוונה את כל הדם? אומרה ששיירי הדם, מה שנשאר אחרי שהוא שם באצבעו על קרנות המזבח, אז מה הוא עושה עם זה? הוא שופך אל יסוד המזבח. מה זה יסוד המזבח? אומרה שכמין בליטת בית קיבול עשוי לו סביב סביב לאחר שעלה עמה מן הארץ. המזבח בעמה הראשונה של הגובה שלו, אז הוא עלה עמה אחת והוא נכנס ועלה הלאה. אז הכניסה הזו זה כמו בליטה שיש מסביב החלק התחתון של המזבח, והבליטה הזו קוראים לה יסוד המזבח, ועל יסוד המזבח הזה הוא שופך את כשהוא עומד הוא שופך את הדם שנשאר מהקורבן הזה, קורבן החטאת. פסוק י"ג, אחרי שהוא סיים את הפעולה עם הדם, יש לו עכשיו את הבהמה עצמה, את כל הבשר שלה, מה עושים עם זה? ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב, ואת היותרת על הכבד, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, והקטרת המזבח. את החלק, הדבר היחיד שצריך מהבהמה הזו, מהפר, לעשות, לשרוף על המזבח, זה רק החלק השומני ואת הכליות. ואיזה חלק שומני? גם החלב המכסה את הקרב. מה זה החלב המכסה את הקרב? אומר רש"י, הוא הקרום שעל הקרס, על הקרס, על הקרב של הבהמה, שקוראים טיילה. זה הקרום השומני, החלב שנמצא על הקרס של הבהמה. ואת היותרת על הכבד, מה זה היותרת? אומר רש"י, ואת היותרת הוא תרפשה דקבדה, זה הקרום שמכסה את הכבד. תרפשה דקבדה, תרפשה זה הקרום השומני, כבדה זה השומן. אז את הקרום הזה שנמצא על הכבד שקוראים איבריש, זה מה שנקרא שרעפת. ומה הכוונה על הכבד? הוא לא לוקח רק את החלק השומני שנמצא על הכבד, אלא על הכבד, אומר רש"י, אף מן הכבד איתו לימה. הוא לוקח גם קצת מהכבד, כי לא כתוב הפסוק ואת היותרת אשר על הכבד, אלא הוא כתוב את היותרת על הכבד. מה הכוונה? הוא לוקח גם קצת מהכבד, ואת החלב, ואת שתי הכליות, ואת החלב של הכליות, ואת כל זה, אומרנו בפסוק, הוא מקטיר על המזבח. מה הוא עושה עם החלק הנוסף שנשאר מכל הבהמה? פסוק י' אומר, ואת בשר הפר, ואת אורו, ואת פרשו, תשרוף באש מחוץ למחנה. חטאת הוא. כל שאר הבשר שורפים אותו מחוץ למחנה. אומר רשי, אומר רשי, תשרוף באש, לא מצינו חטאת חיצונה נשרפת אלא זו. מה הפירוש? קורבן חטאת, יש קורבנות חטאת שהכהנים אוכלים אחרי שמקריבים על המזבח את מה שצריך, אז את שאר הבשר הכהנים אוכלים. זה נקרא בדרך כלל, החטאת בדרך כלל של קורבנות שהכהנים אוכלים, קוראים לזה חטאת חיצונה. יש חטאות שקוראים לה חטאת פנימית. מה ההבדל בין חטאת חיצונה לחטאת פנימית? פנימי וחיצוני, מה שהיה במשכן, זה מזבח. היה מזבח חיצוני והיה מזבח פנימי. קורבן חטאת שמזים את הדם או מניחים את הדם במזבח החיצון, קוראים לחטאת הזה חטאת חיצונה. יש חמש חטאות בודדות וחמש מקרים בודדים ששם כתוב שאת הדם של החטאת המסוים הזה צריך לשים לא על המזבח החיצון, אלא שמים את זה בפנים, לא במזבח הפנימי, אלא שמים את זה באיכל, כתוב שם על הפרוכת, מעל הפרוכת, בין הבדים. יש סדר אחר איפה שמים את המזדם של החטאת הפנימי. עכשיו ככה, כל אותם חטאות שהם נקראים חטאת פנימי, למשל, אתן לכם דוגמה אחת של חטאת פנימי, זה ביום כיפור אנחנו יודעים שיש שני סעירים שעושים גורל, איזה סעיר ילך לעזאזל ואיזה סעיר יישאר ויקריבו, אז הסעיר הזה, כתוב, אומרים את זה בסדר התפילה של יום כיפור, שמתארים בדיוק מה הוא עושה, שם כתוב שהוא זורק את דמו על הפרוכת בין הבדים בפנים. וככה יש עוד ארבע סוגים של חטאות. כל חטאת שהיא נקראת חטאת פנימית, לא אוכלים את הבשר שלה. מה עושים איתה? שורפים. כל חטאת שהיא נקראת חטאת חיצונה, בדרך כלל, הכהנים אוכלים. אומר רשי, לא מצינו חטאת חיצונה נשרפת אלא זו. זה פה מה שכתוב בפרשת יצווה, זה החטאת היחידי שהוא חיצונה ולא אוכלים אותה אלא שורפים אותה. הלאה, פסוק תתוו, ואת העיל האחד תיקח וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. אמרנו הרי קודם שיש פר ושני עילים ואת כל הלחמים, אז הלכנו עכשיו לפי סדר מה עושים. עם הפר סיימנו מה עושים, עכשיו אומרים לעיל. היום נלמד מה עושים רק עם העיל אחד, מחר נמשיך עם העיל השני. העיל אחד, גם כן אהרון ובניו עושים את אותו פעולה שהם עשו על הפר, שסומכים את ידיהם על ראש העיל. אחר מכן פסוק ט' ז' אומר, ושחט את העיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב. פה אנחנו כבר רואים שינוי בין מה שעשו עם הדם של החטאת הפר לבין מה שעושים פה עם העיל. על החטאת אמרנו מה עשו עם אדם, שמו עם האצבע על קרנות המזבח, הוא עלה למעלה ושם עם האצבע על קרנות המזבח, ומה שנשאר הוא שפך על יסוד המזבח. מה כתוב פה? וזרקת, זה הלשון, וזרקת על המזבח סביב. מסביר רשי, וזרקת, קודם כל הפירוש וזרקת זה בכלי
המזרק,
כן, מה שלמדנו בפרשה קודמת. לא כמו שעם החטאת שעושים את זה עם האצבע, אז אל תחשוב שזרקת הוא גם עם האצבע, לוקח דם עם האצבע וזורק על המזבח, אלא וזרקת זה בכלי. ואיפה יודעים? כי כתוב לפני זה ולקחת. ולקחת את דמו. עם מה לוקחים את הדם? בתוך כלי. אז אם כתוב מיד אחר כך וזרקת, משווים את וזרקת לה ולקחת. כמו שהולקחת זה בכלי, אז וזרקת זה גם בכלי. איך עושים את זה למעשה? אז רש"י ממשיך לתאר, אוחז במזרק וזורק כנגד הקרן. הוא עומד בצורה כזו למטה, הוא זורק את זה מול הפינה, אחד הקרנות, הפינה של המזבח. אבל הזריקה שלו צריכה להיות בצורה כל כך מדויקת, כדי שיראה לכאן ולכאן, שאדם יגיע בדיוק באמצע ויראה גם בצד הזה של הקרן וגם בצד השני של הקרן. אחר כך הוא הולך לקצה השני בקרן באלכסון מקביל ממול, וגם שם הוא עושה זריקה אחת ויראו משני הצדדים, ואז יוצא שכל ארבעת הקרנות יש להם את אדם. בשתי זריקות הוא כיסה את כל ארבעת הקרנות.
זה לא מקביל.
לא, באלכסון. אז הוא לוקח את הפינה הזו ואת הפינה הזו, אז שתי אלה ושתי אלה, ואז יש לנו את כל הארבע.
אה, זה זורק ככה.
הוא זורק בדיוק בפינת הקרן, כדי שאדם ייגע גם בצד הזה וגם... נמשיך לקרוא את תיאור רש"י. וזורק כנגד הקרן כדי שיראה לכאן ולכאן. אומר רש"י ככה, ואין קורבן טעון מתנה באצבע אלא חטאת בלבד. רק בקורבן חטאת, כמו שלמדנו קודם, אז אתה מתנה, מתנה פירושו ששמים אותו, נותנים את הדם על הקרן עם האצבע. אבל שער זבחים, זאת אומרת, שער הקורבנות אינם טעונים קרן ולא אצבע. שער הקורבנות, זאת אומרת, לא צריך לעלות בכבש למעלה ולשים על הקרן, כל קרן וקרן לבד עם האצבע, אלא איך עושים את זה? שמתן דמם, איך שמים את הדם של שער הזבחים? מחצי המזבח ולמטה. הוא נמצא למטה, על הקרקע הוא עומד, לא עולה למעלה. ואינו עולה בכבש, אלא עומד בארץ וזורק. עומד למטה וזורק את הדם. סביב, מה הפירוש שהוא זורק את הדם סביב? כך מפורש בשחיטת קודשים. במסכת זבחים, בפרק שחיטת קודשים, כתוב ככה. שאין סביב, אלא איך זה יוצא שזה סביב? שתי מתנות שאין ארבע. הוא זורק פעמיים, זה יוצא
ארבע.
האחת בקרן זווית זו, והאחת בקרן שכנגדה באלכסון. וכל מתנה נראית בשני צידי הקרן, אילך ואילך. נמצא, אדם נתון בארבע רוחות סביב. ולכך קרוי סביב.
למה מתנה? לא,
מתנה זה לשון נתינה. מתן זה נתינה.
זה נופל מ...
פסוק י' ז', אחרי שאמרנו שחטנו את העיל ולמדנו מה עשו עם אדם, ואת העיל תנתח לנתחיו, ורחצת קרבו וקרעיו, ונתת על נתחיו ועל ראשו. העיל הזה לא נקרא חטאת, הוא נקרא עולה. קורבן עולה, אנחנו יודעים שאף פעם הכהנים לא אוכלים. קורבן עולה, הוא נשרף כולו על המזבח.
גם נשרף.
כולו, על המזבח אבל.
על המזבח.
אז מה עושים? מנתחים את העיל, דהיינו, חותכים אותו, ורוחץ את כל החלק הפנימי, מוציא את כל הדברים הלא נקיים שנמצאים בתוך גופו של העיל, ונתת על נתחיו ועל ראשו, מה הכוונה? לא שהוא פשוט צריך לקחת את הקרב והקרעיים ולשים על הראש על הנתחים, אלא מה הכוונה אומר רש"י? על נתחיו עם נתחיו. זאת אומרת, מה הכוונה על זה עם? זאת אומרת, יש לנו את הנתחים שהוא כבר ניתח, אחר כך יש לנו את הקרב, אחרי שהוא מנתח את החלקים שנשארים, הם נקיים גם ככה, הוא לוקח את הקרב, את הקרעיים, את החלק הפנימי, והוא רוחץ את זה. אחרי שהוא רוחץ, אז הוא שם את זה, לא צריך לשים את זה על נתחיו, לא שיש איזה סדר, אלא ביחד, על נתחיו הפירוש עם נתחיו, מוסף על שאר הנתחים, ביחד עם השאר הנתחים שכבר חתכנו, לוקח את הכל ביחד, ומה עושה עם זה? פסוק י"ח, פסוק האחרון, והקטרת את כל העיל המזבחה, עולה הוא לאדוני, ריח ניחוח אישל אדוני הוא. אומר רש"י ריח ניחוח, מה שייך להגיד ריח ניחוח? כלפי מעלה, ריח, עניין של ריח, הרי אין לו גוף, דמות הגוף, מה שייך שהוא מריח, אלא פירוש הוא אומר רש"י, נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני, הקדוש ברוך הוא אומר, ואנחנו עושים, יש לו מזה נחת רוח, זה נקרא ריח ניחוח. אישה, האישה האש עלה, אישה זה לשון אש, מה הכוונה לשון אש? שאדם, פה מדובר שכשהקריבו על זה, צריך להקריב את זה בכוונה שהוא יישרף לגמרי, כולו יהפוך להיות אש, לא רק כמו שאנחנו אומרים על האש, אבל אתה מוריד את זה לפני שזה יספיק להישרף, אלא פה, נא, כן, אלא פה, אישה פירושו לשון אש, לגמרי להישרף, ויקטרת איברים שעל האש, זה מה שמקטרים את האיברים על האש, כן, עד שלגמרי נשרף.